חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פנה למבקר המדינה יוסף שפירא בבקשה לקבל הלוואה מאחד מידידיו לצורך מימון הייצוג המשפטי שלו. כתבנו איתי גדסי מציין כי על הלוואה כזו לעמוד בתנאי השוק ודורשת אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה שיאשר כי אין ניגוד עניינים בנותן ההלוואה למקבל. ממבקר המדינה נמסר כי הבקשה תיבחן. סדקים ועימותים חריפים בהנהגת כחול לבן. חבר הכנסת משה בוגי אלון מביע חוסר סביות רצון בולט מהרוטציה אותה דורש לפיד, ובשיחות סגורות עם גורמים פוליטיים אמר, הסיפור של הרוטציה גורם לנו נזק, עדיף שלפיד יוותר עליה, הוא הפך כעת לנטל. בכיר ביש עתיד התייחס לדבריו של יעלון ואמר, בוגי שכח כנראה שקולות מצביעי יש עתיד הם שהכניסו אותו ואת חבריו לכנסת לאחר שדשדש הרבה מתחת לאחוז החסימה. בוגי וחבריו פוגעים פעם אחר פעם באחדות ובפעולה המשותפת של מפלגת כחול לבן, כך אמר הבכיר. ראש עיריית טבריה רון קובי, שנכשל אמש בהעברת התקציב בעירו, זימן את חברי המועצה להצבעה נוספת על התקציב שתארך בעוד 10 ימים, המועד האחרון בו קובי יכול להעביר את התקציב לפני שתמונה ועדה קרואה בעירייה, וקובי עשוי להיות מודח מתפקידו על ידי משרד הפנים. חברי מרכז הבית היהודי הכריעו הערב כי לא התקיימו בחירות פנימיות נוספות לפני הבחירות הקרובות, והרשימה איתה התמודדה המפלגה בבחירות לכנסת ה-21 תיוותר על כנה. חברי המרכז אישרו לקיים חיבורים עם מפלגות נוספות באישור נפרד של המרכז. מנגד, גורמים במפלגת עוצמה יהודית מותחים ביקורת על יושב ראש הבית היהודי שמתעלם לטענתם מהסכם הריצה המשותפת בבלוק טכני שנחתם. אז הוסכם כי במידה והתמנו שרים מטעם איחוד מפלגת הימין, הם התפטרו לטובת הנציג הראשון של עוצמה יהודית איתמר בן גביר. בבית החולים וולפסון בפתח תקווה מת בשעה האחרונה הילד בן 9 שנפל מצוק בחוף בבדים. הילד הובל מוקדם יותר הערב לבית החולים במצב אנוש, לאחר שסלע עליו טיפס בחוף, קרס ופצע אותו באורח אנוש. בסכנין נפצעה באורח קשה הולכת רגל בת 16 לאחר ששני כלי רכב פגעו בה בזה אחר זה. את הידיעות ריכז כתבנו לענייני משטרה בנצי לייזרוביץ'. היועץ הבכיר לנשיא צרפת הגיע לאיראן בכדי לנסות ולהנמיך את הלהבות בעימות בין ארצות הברית לטהרן. הדיפלומט הצרפתי התגורר באיראן בעברו ואף נחשב למומחה למזרח התיכון. חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. התחזית מחר התחממות נוספת, בשישי בלי שינוי ובשבת התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי 93fm.co.il.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח בנושא הסליחה והפיוס בקשר בין בני האדם ובעיקר בשלום בית. ראשית נודה למי שאיתנו באולפן, שלמה פולק ואורי כהן. אחד הדברים הקשים הוא לסלוח, לסלוח מכל הלב אחרי שהאדם חווה אלבון עמוק. קשה לאדם לסלוח. אחת הטעויות היא שהאדם רוצה לסלוח בבת אחת ב-100%. אבל הוא צריך להגדיר לעצמו שאני לא עכשיו חייב לסלוח בצורה מוחלטת, אבל עכשיו אני מתחיל את תהליך המחילה. אני כעת מתחיל את תהליך הסליחה. מצד שני, יש אנשים שממהרים לסלוח, אבל הם לא בהכרח עושים את זה ממקום כנם, כמו שמוצאים בפרשת שלח. אחרי שעם ישראל, הם בוחרים שלא להיכנס לארץ, אם כן זו הדרגה שלהם. אם זו הדרגה שלהם שאין להם מספיק השתוקקות להיכנס לארץ, אומר הרב דסלר באופן טבעי, כעת יישארו 40 שנה במדבר, לא בתור עונש של נקמה, אלא בתור עבודת השם, כדי שכעת יהיה יותר השתוקקות לאהבת ארץ ישראל, ולהבין את המשמעות שבין ארץ ישראל ועם ישראל. ואז מגיעים המעפילים, והרי כולם שואלים, המעפילים, מתחרטים, מתוודים, ואומרים בואו ונקבל על עצמנו שינוי לקראת העתיד. ובכל אופן, התשובה שלהם לא מתקבלת, אל תעשו את זה, אל תעלו לארץ, היא לא תצלח. ובכל אופן הם עולים ובסוף נכשלים בצורה דרמטית כל כך. ולמה? הרי יש להם כוונות טובות. התשובה היא, נכון, טוב שמתחרטים, טוב שמקבלים על להבא, אבל הדרגתיות. כעת יש לתקן בהדרגתיות לא בבת אחת. יש בני אדם שנעלבו והם ממהרים לסלוח. אבל זה לא בהכרח, ממקום כנה ואמיתי ועוד פרק זמן, הסליחה שהם אמרו שהם סולחים, תתגלה כפצצה מתקתקת שהם לא היו מודעים שהיא נמצאת בתוך חדרי הלב. או יש אנשים שממהרים לסלוח מתוך פחד. הם מפחדים שאם הם לא יסלחו, אז ידחו אותם, יעליבו אותם, או כדי לזכות בהסכמה מאנשים אחרים. הרי אומר האדם לעצמו, אם הוא לא יסלח, אולי כולם יצחקו עליו, יאמרו לו, מה אתה לוקח ללב? למה אתה נעלב מכל דבר? מפחד שמה יעליבו אותו, או אנשים יאמרו לו, אם אתה לא סולח, אז זה נגמר. אני לא מוכן להמשיך ולדבר עם בן אדם ששומר בלב יותר מדי. מפחד האדם שמה ינטשו אותו, ולכן הוא ממהר לסלוח. האדם הזה סלח, אבל מהסיבה הלא נכונה ובצורה הלא נכונה. ודאי שהנחת היסוד היא שהאדם לא ישמור דברים בלב. ודאי שהנחת היסוד הנכונה היא שהאדם יסלח. השאלה היא איך עושים את זה בצורה הנכונה. יש אנשים שלא מוכנים לסלוח עד שהם יבררו את האמת עד הסוף. בדיוק. מה היה? איך היה? מה התכוונת? למה עשית? מה אמרת? ומה בדיוק היה? ואיך יכל להיות אחרת? וכמה אני סובל כעת בגלל כל מה שעשית? זה אדם שסובל מהנחת יסוד שאומרת, אם אני לא יודע את כל העובדות, כל האמת, אני לא יכול להרגיש חופשי ולסלוח. יש אנשים שחושבים, מתי אני אסלח? כשאני אשכח. אבל יש דברים שלא שוכחים. אבל זה לא אומר שלא סולחים עליהם. זוכרים אותם, אבל לא באותו משקל. אדם שחווה אירוע טראומטי. פרק זמן לאחר מכן הוא עדיין יזכור את האירוע, אבל הציפייה היא שהאירוע לא יתפוס משקל, גדול כל כך. הוא לא שכח את האירוע, אבל הוא סלח. כמובן, ככל שהעלבון עמוק יותר, הוא ייזכר לאורך זמן רב יותר. אבל כשהאדם סולח, הוא לא עושה טובה לאדם שהוא סולח לא, אלא הוא בעיקר עושה טובה לעצמו. הוא משחרר את עצמו מהמחשבות, מהתרדות, מהקושי. למה אני סובל? למה הוא עשה לי מה שהוא עשה לי? למה הוא פגע בי? למה הוא העליב אותי? למה הוא עשה מה שהוא עשה? וכך האדם נכנס אל מהלך שלם של קורבנות, של מסכנות. והאדם לא פנוי לבנות את החיים שלו, לבנות את האישיות שלו. במקום להתעסק באלבון, הוא יכול להתעסק בבנייה. אבל הוא לא מרשה לעצמו לסלוח, כי הוא עדיין לא שכח. יש בני אדם שלא רוצים לסלוח לזולת. למה? מכיוון שזוהי הדרך לשלוט על האדם האחר. הרי אם הוא פגע בי, אם הוא העליב אותי, אם אני לא אסלח לו, מה זה אומר? הוא כל הזמן יצטרך לרצות אותי. לא משתלם לסלוח, אדרבה, אני אשאר פגוע, אני אשאר נעלב, ואז הוא יהיה חייב לרצות אותי כל הזמן, ובכך הופכים את הפגיעה למקור שליטה. הוא פגע בי? לעולם לא אתן לו לפגוע בי פעם נוספת. אפשר להבין, נפגענו. אבל אי אפשר להבין שרוצים להפוך את הפגיעה לשליטה. מכיוון שזה יהיה ארסני לשני הצדדים. השולט יתמכר לרצון לשלוט, והנשלט יברח מהשולט, עד שהשולט יראה שאין לו יותר על מי לשלוט, ואז הוא ישלם את מחיר השליטה שהוא חשב שהוא יוכל לשלוט. לא קל לסלוח, זה אתגר לסלוח. מצד שני, חשוב לדעת שהמחיר של לא לסלוח הוא יקר יותר מאשר לשמור את הכאב בלב. יש בני אדם שאומרים, אני מנסה לסלוח באמת מכל הלב, אבל כל בוקר שאני מתעורר אני כל כך כועס, אני לא יכול לסלוח. הרבה אנשים עם כוונות טובות טועים בכך שהם בטעות חושבים שלהיות אדם סלחני זה אומר להרגיש שאין יותר כלום בלב. כשאני ארגיש שאין לי כלום בלב, אז אני אסלח. זוהי טעות. הפוך. הסליחה לא מתחילה בהרגשה, אלא בהחלטה. אי אפשר לסלוח על ידי כך שמרגישים, כיוון שההרגשה לא תגיע לפני שהאדם יחליט ויאמר לעצמו זהו די, לא מוכן עוד לשלם את מחיר הכאב שאני סוחב בלב שלי. אני סולח, אני מחליט שאני רוצה לסלוח. הסליחה מתחילה בהחלטה, לא בהרגשה. קודם כל נבחר לסלוח, ולאחר מכן נתחיל לחפש את הכיוונים המתאימים. איך להגיע אל סליחה. סליחה שהיא שלימה יותר, אבל לדעת הדרגתיות. לסלוח לזולת זה אתגר. למה? כי אחרי שאדם חווה פגיעה, יש לאדם נטייה לראות יותר שחור מאשר לבן, לזכור יותר את הרע מאשר את הטוב, או לשכוח את הטוב והטוב שהיה בקשרים בין בני אדם. ועד רבה, פתאום בני אדם נזכרים בכל מה שפלוני אלמוני עשה לטובתי, הוא בעצם כל הזמן רימה אותי, הוא בעצם כל הזמן שיקר לי, וכך כל החוויות החיוביות של פעם, הן מתפרשות כעת כשליליות, מכיוון שאנחנו לא רואים את העבר איך שהוא, אלא איך שאנחנו כעת. כעת אני פגוע, כעת אני נעלה, ולכן אני צובע את כל העבר בצבע של ההווה. וכך האדם, במקום להיזכר בחוויות חיוביות משותפות, הוא אומר, זו אף פעם לא הייתה חוויה חיובית, הוא רק ניצל אותי. הוא חיפש לראות איך הוא יכול להמשיך לפגוע, לשקר, להעליב, ושאני לא אתפוס אותו, שאני לא יודע מה הוא עושה. בעצם תמיד היו לו כוונות זדוניות. כל מה שהוא עשה אז היה כדי שלא אעלה על העקבות שלו, אבל הוא תמיד שיקר, תמיד הסתיר. ולמרות שמערכות הקשרים העניקו בין בני האדם בעבר שנים של שמחה, עשייה משותפת, כעת מתברר שהכל הוא חשדות, שמה הכל תמיד היה רע. וכל החוויות החיוביות מקבלות בשלב הזה זווית ראייה שלילית, חשדנות, שמה הוא תמיד רק רצה לנצל ולא לעבוד במשותף. ומכאן לעוד נקודה. הרבה בני אדם רוצים להתנצל על המעשים שלהם, אבל זה לא קל. אם היה קל לומר סליחה טעיתי, יהודה לא היה מלך ישראל. לומר צדקה ממני, תמר צדקה ממני, זוהי מעלה גדולה כל כך, עד כדי כך שהאדם שלוקח אחריות על המעשים שלו, יכול להיות מלך, יהודה יכול להיות מלך. הגדלות של האדם היא כאשר האדם מגלה אחריות על המעשים שלו. דבר נהדר, זוהי שיחת מוסר נהדרת. אבל כאן חשוב לומר שלא נכון לצפות מבן או בת הזוג תגלה אחריות, תאמר סליחה. אם נצפה שבן או בת הזוג כל הזמן יאמרו סליחה על הטעויות שלהם, בזה אנחנו טועים. נהדר שיאמרו סליחה, אבל זה לא מדד לקשר טוב בין בני האדם. יש בני אדם שאומרים, אשתי בעלי מעולם לא אמרו סליחה, איך אפשר להיות בקשר איתם? המילה סליחה היא מילה, אבל לא חייבים להשתמש רק במילה הזו. עצם זה לדוגמה, שאדם חוזר לקשר בהדרגתיות. מה שאומרים היום, מתחיל לרדת מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו, זוהי דרכו שלו לומר את הסליחה. בואו לא נהיה מקובעים רק בלחפש את המילה סליחה, ודאי, יותר טוב להשתמש במילה הזו, מילה נהדרת, מרגשת, אבל זו לא הדרך היחידה בעולם לגלות אחריות, וזה משתלם לדעת את זה, כי כך האדם פתוח יותר לזהות שהזולת כן חוזר בו. ולכן אין לצפות מהצד השני, תגיד סליחה, למה הוא אף פעם לא אמר סליחה? בני אדם, כולם יודעים שהם טועים מדי פעם, כל אחד יודע את זה על עצמו, זה לא חידוש גדול, והאדם הוא לא תמיד משתמש במילה סליחה, אלא בהדרגתיות, הוא חוזר אל מסלול החיים התקין שמתאים לשני בני הזוג, ובדרכו שלו כשהוא, מתגמש, מוותר, זו הדרך שלו לומר, אני מצטער. הוא מתחיל שיחה, הוא מתחיל לדבר, הוא מנסה לדבר על דברים, אולי זוטרים ושוליים, אבל זו דרך לומר סליחה. יש להתחשב בדרך הזו, ולא לומר, אם אין את המילה הנכונה, זה לא כדאי. כי אז לא נקבל לא את המילה הנכונה, וגם האדם שאמר סליחה בדרכו שלו, ולא במילים אולי הנכונות, או היעילות ביותר, הוא גם יאמר, כל פעם שאחרי שישנה מריבה אני מנסה לחדש את הקשר, אין תגמול, אין תגובה, אין עם מי לעבוד. והוא מתייאש, ולאחר מכן הוא עוד יאשים את הזולת. נקודה נוספת, נהדר שאדם מצטער יחד עם זאת, להצטער בלי להאשים. לדוגמה, אנשים נוטים להסביר את המעשים שלהם. אני טעיתי כי, ברגע שאדם אומר אני טעיתי כי, הוא בטעות לפעמים מעביר מסר לצד השני, אני טעיתי שלא עשיתי בדיוק מה שביקשת ממני, כי זה לא היה מספיק ברור מה שהיה כתוב. במילים אחרות, כשאדם מנסה להצדיק את המעשים שלו, בטעות מעביר מסר לזולת, שהוא, הזולת, הוא האשם. מצד שני, כן חשוב לדעת שסליחה, בהרבה מקרים זה תהליך הדדי. כלומר, אני מצטער שפגעתי בתחום א', ב', ג'. יחד עם זאת, כן חשוב לי לא להיפגע בתחום אחר. אני לא מצדיק את הטעות שלי. אני רק לא רוצה שהיא תחזור על עצמה. את החלק שלי אנסה לעשות, לקחת אחריות. אני כן הייתי רוצה לדבר על החלק של הצד השני, כדי להימנע מלחזור על הטעות הזו פעם נוספת, בכל אופן לנסות. לדוגמה, הבעל חזר הבית אחרי יום עבודה והוא כועס, הוא מתוסכל. ואז הוא מרים את קולו. ולאחר מכן הוא מבקש סליחה. נהדר. יחד עם זאת, כדי שלא רק יאמר סליחה, אלא לנסות. לדבר על מה שהוביל לקראת המצב. לא במקום של האשמה, מי אשם יותר, מי אשם פחות. אלא, לדוגמה, הבעל חזר הביתה והיה מתוסכל. היה יותר עוזר לו אם בדקות הראשונות שהוא חוזר הביתה לא אומרים לו מה מצפים ממנו, כיוון שאז הוא מרגיש מוצף. אולי לא מבקשים הרבה, אבל זו בהרגשה שלו. ולכן מצד אחד הוא כן מבקש סליחה, הוא לא מוותר על האחריות. אבל מצד שני הוא גם מוסיף ואומר מה יכול לעשות לו קל יותר מהצד שלו, כדי להגדיל את הסיכוי שהוא כן יצליח להתמיד בדרך החדשה. וגם אם והיה והוא לא יצליח מיד בדרך החדשה, וזוהי הסבירות, אלא רק 10% יותר טוב, 20% יותר טוב, לדעת, זה הכיוון, זה התהליך, הדרך היא נכונה. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים לנושא זה ולשאר נושאים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עם תפילין מתפללים, מיזם החיזוק העולמי של קול חי ואופטיקה הלפרין יוצא לדרך. בואו לאחד מסניפי אופטיקה הלפרין המשתתפים במיזם, חיתמו על כתב התחייבות שלא לשוחח בשום נושא בזמן הנחת התפילין, ותקבלו במקום מסגרת משקפיים ממגוון מותגי הבית בשווי של עד 440 שקלים ולפי בחירתכם. פרטים בסניפים.
שבת ברגע הוא עובר סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים, לכבד את הרגע.
לפני כולם, ראיתי קיבוץ השלושה.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן ומקבלים 3 אקדמאים מינרלים טבעיים ותאימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929. למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות, כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים, מרגיע.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במבצעים מיוחדים. ירושלים, שמגר סנטר, כיכר בלז, בני ברק, רחוב ירושלים 10, מוקד ההזמנות 02-651-0627, מכון ירושלים.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
עשיתי את זה! עשיתי את זה! שאני מקווה שכולם שם חגורים!
לא, 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 זה קורה כאן! מה קורה כאן? מה קורה כאן? למה? הצילו! אני מרגיש את המנועים!
הצילו! הצילו! לא, לא, לא! אנחנו לא מוכנים לחלוטין!
למנועים חייגו!
0722-796666.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9. 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום.
ערב טוב.
כן, שמעתי שעניין הבחירה הוא, ברוחניות אני יודעת שיש ביהדות בחירה, אבל גם בגשמיות יש בחירה מוחלטת.
מה זאת אומרת בגשמיות יש בחירה מוחלטת? מה הכוונה?
כאילו, יש איזה משפט, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מה זה אומר המשפט הזה?
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים?
כן.
הכוונה היא שבגדול, הכל בידי שמיים, אם זה המערכות החיים של הפרנסה של האדם, הבריאות של האדם, חוץ מכל מה שקשור לנושא של תורה, מצוות, עבודת המידות, זה בידי האדם לעשות. משמיים לא יגבעו לאדם. זה בהיבט אחד. אני חושב שהשאלה היא, אולי זו הכוונה, ישנה גמרא שאומרת מסכת כתובות, הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים. שנאמר, צינים פחים, בדרך עיקש, שומר נפשו, ירחק מהם. צינים, הכוונה היא קור. אם והיה והאדם, הוא הולך בקור, ברחוב, והוא הולך עם חולצה קצרה. אז הוא חולה, האם זה בידי שמיים? התשובה היא, אומר שלמה המלך, וכך מסבירה את זה הגמרא, לא. האדם יכול להזיק לעצמו יותר ממה שנקצב עליו משמיים. נקצב עליו בדוגמה לכן להיות בריא, זה כן נקבע משמיים. אבל האדם יכול להרוס ולפגוע במה שנקבע עליו משמיים. הרמב״ם בהלכות דעות מביא הדרכות איך האדם יהיה בריא, והוא אומר, ואני ערב לו שלא יהיה חולה כל ימיו, חוץ ממי שהוא נוטה אל המחלה מטבע בריאתו. אז הנה, האדם כן יכול בהיבט מסוים לשמור על הבריאות שלו, ויכול לפגוע בה. אז לשמור על הבריאות שלו, הוא לא יכול יותר ממה שנקצב עליו. אם חייה נקצב על האדם משהו שלילי, אז רק על ידי זכויות.
כן, אבל הדברים היומיומיים, הגשמיים הנורמליים, הם בבחירה מוחלטת של האדם, או שזה גם נגזר?
כמו מה? אם יטוס מטוס מעליי, זה ודאי לא.
דברים פשוטים, כלום, אם ללכת לשם או לשם, ללכת לפה או לפה. זה בחירה מוחלטת של הבן אדם?
זה בחירה של האדם, מה זאת אומרת מוחלטת? בחירה. השאלה האם עכשיו אני אלך למקולת או אלך לקנות בגדים? זו השאלה.
בדיוק.
כן, כן, ודאי, זה בחירה של האדם. כל מהלך האדם זו עבודת השם. או שהוא פועל בעבודת השם, או שהוא לא פועל בעבודת השם. אבל כל מהלך בחיי האדם, שהוא בידיים שלו, בבחירה שלו, הוא חלק מתהליך של עבודת השם. הוא לא בטוח ינצל את זה לעבודת השם, אולי גם כן הפוך. אבל זה הבחירה שלו. השאלה היא לא רק האם זה על ידי בחירה, אלא האם הכל צפוי. ולמרות שיש בחירה לאדם בכל אופן, הכל צפוי, הכל היה ידוע מראש, וזה כבר שאלה נוספת.
אוקיי, תודה.
כל טוב. נתייחס לעוד שאלות. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
ערב טוב.
רציתי לשאול, יש צרכים שבן אדם צריך לקבל, צרכים בסיסיים כמו אהבה, הערכה, דברים כאלה. השאלה היא, בן אדם שאין לו את זה, למשל, אחד שגדל יתום, או עם הורים שלא יכלו לתת לו את הצרכים האלה.
כן.
השאלה היא, האם בן אדם כזה הוא מוגדר כנכה, סופית, זהו, או שיש לו אפשרות לקבל את הצרכים האלה מתוך עצמו. זאת אומרת, אם אני אגדיר את השאלה, האם זה צרכים שחייבים לבוא מבחוץ, או שיש דרך לבן אדם לקבל אותם בצורה עצמאית.
יש דרך לאדם לקבל אותם בצורה עצמאית. לא תמיד בצורה מוחלטת, אבל עקרונית יש. לוקח זמן, תהליך הדרגתי, אבל זה אפשרי בדרך כלל. תלוי גם כן מה המצב הנפשי של האדם. לדוגמה. יכול להיות שיש עכשיו בן אדם שבילדות שלו, הוא לא קיבל חום, חיבה, יותר מכך, הוא קיבל הרבה השפלות, ביזיונות, ביקורות, הרבה דברים שליליים. לאחר מכן, נוסיף לכך שיש לו איזשהו גן מסוים, שיש שם נטייה להפרעות נפשיות. אז גם רקע נפשי לא טוב, נוסיף לכך גן לא בריא, גן שיש לו נטייה להפרעות נפשיות, בגיל 15, 16, 18, היא יכולה להתפתח הפרעה נפשית. נגיד סכיזופרניה. נגיד אדם שהוא פרנואיד. הבעיות האלה, יכול להיות שבשלב מסוים כבר האדם, לצערנו, לפי, נקרא לזה דרכי הסטטיסטיקה והחשיבה הידועה לנו, בדרך כלל האדם הזה כבר לא יוכל לרפא את עצמו, לצערנו הרב. נדיר שאדם יצליח לרפא את עצמו. נדיר, זה לא אומר בלתי אפשרי, אבל זה כן צריך לדעת, נדיר, זה לא קל. אבל אם והיה, ולא מדובר על שאדם הוא סובל מהפרעה נפשית. אם מדובר שהאדם הוא סובל מבעיות של מתחים, לחצים, חרדות, מצב רוח מדוחדך וכדומה, ויש לו רקע של התעללויות וכדומה, אז בדרך כלל הוא כן יכול לעזור לעצמו. הוא פשוט לא יודע איך, אבל הוא כן יכול לעזור לעצמו. הוא כן יכול לתת לעצמו את החום ואת החיבה הזו. איך הוא עושה דבר כזה? התשובה היא שהנפש של התינוק, הילד הקטן, בדרך כלל זוכה להרבה אהבה שהיא לא תלויה בדבר. אוהבים אותו כי אוהבים אותו. ככל שהוא גודל, מצפים ממנו יותר, ואז מוסיפים קומה שנייה לאהבה. לא רק אהבה שהיא לא תלויה בדבר, אלא גם אהבה שהיא תלויה בדבר. מצפים ממנו, תעשה, תפעל, תצליח, חיוך, לא תצליח, אז ביקורת. לא תמיד זה נכון, אבל ככה היא בדרך כלל ההתנהלות. ואז, מגיע השלב שבו הילד הזה לא קיבל אהבה שהיא לא תלויה בדבר, הוא לא קיבל חום, חיבה, רק ציפו, תעשה, תפעל, וביקורות רבות מתי שלא. ואז הוא גדל, לדוגמה, עם הרבה לחצים, הרבה מתח, כל הזמן מתוח, הוא לחוץ, אומר לעצמו, רגע, מתי אני אתאה? אם אני אתאה, אני לא בסדר, רגשות אשמה, רגשות חרטה, הרבה רגשות כאלה. ובבסיס, מאוד יכול להיות שחסרה לו היכולת פשוט לאהוב את עצמו, לקבל את עצמו. ואהבת לרעך כמוך. זה לא כמו ואהבת את השם אלוקיך. ואהבת את השם אלוקיך זה לא ואת הקדוש ברוך הוא. אבל לגבי הזולת מה כתוב? ואהבת לרעך כמוך. כלומר, ישנה הנחת יסוד שהאדם אוהב את עצמו, אז אומרים את אותה אהבה שאדם אוהב את עצמו יעתיק אותה גם כלפי הזולת. האם זה בדיוק אותה אהבה או דרגות הקרובות לאותה אהבה? זה כבר מחלוקת בראשונים. אבל בכל אופן, ואהבת לרחם, כמוך, הנחת היסוד היא שאדם כן אוהב את עצמו. ככה זה הדבר הבריא וככה צריך להיות. רק מהמקום הזה הוא גם יוצא מחוץ למעגלי רק הוא עצמו. אבל זה מתחיל מ, ואהבת לרחם, כמוך. קודם כל מתחיל מכמוך. והאדם הזה לא היה לו את זה בילדות. הוא כן יכול להוסיף את זה לעצמו בגילאים מבוגרים יותר. התשובה היא עקרונית, הוא מעניק לעצמו אהבה שהיא לא תלויה בדבר. מתי? הוא לוקח איזשהם פרקי זמן בחיים. נגיד כל יום בין 2-2:10, כל יום בין 10-10:15 הבוקר. איזשהו פרק זמן מסוים שזה זמן קבוע, שבזמן הזה הוא מעניק לעצמו איזשהו תגמול מסוים. חוויה חיובית, משהו טוב, משהו חיובי, שהוא עושה אותו באופן קבוע. למה זה חשוב? לאדם כזה, אדם רגיל שלא סבל בילדות, אולי זה פחות נצרך, אבל האדם שאנחנו מדברים עליו כעת זה כן חשוב. ולמה? מכיוון שכשבאופן קבוע הוא מקבל איזשהו תגמול מסוים, שהוא מתגמל את עצמו, מעניק לעצמו. למה? אין למה. ככה. כשהוא מעניק לעצמו ככה, בלי למה, אז הוא בהדרגתיות מעביר מסר לנפש, שהוא ראוי להיות אהוב, מתוגמל, מפונק, בלי שום סיבה. כמובן, במינון, באיזון, אבל כן, בלי שום סיבה. כך הוא בהדרגתיות מחדיר לנפש גם כן את המימד הזה, שחסר לו, לפי התיאור של השאלה.
כן. טוב,
שרקוח
על כך.
ברוך תהיה. נרצה להתייחס לעוד שאלה. האם האדם יכול להפחית את האיסורים שלו כשהוא סובל איסורים, או שהוא אמור לסבול את האיסורים כפי שהם? התשובה היא, התורה נאמר עליה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ודאי שאדם צריך לעבוד את עבודת השם שלו מתוך דרכי נועם, והסנדרין כשהיו מוציאים את האדם להורג אפילו בגלל עבירות חמורות היו משקים אותו במשקה כדי שתתערף דעתו, כדי שהוא יסבול פחות בשעת המוות. כלומר, מדובר על בן אדם שמייסרים אותו במודע, לא שהוא מקבל איסורים, מייסרים אותו במודע בעידין של מטה. ולכן, כן, יש מקור כזה, ועוד מקורות רבים שבהם האדם כן יכול לדאוג לעצמו, לרפא את עצמו, והאדם עד רבה כך יכול יותר ויותר לאחר מכן להתרכז בעבודת השם שלו. לכן זה לא מהווה סתירה לעבודת השם, לקבל את האיסורים. מה שכתוב באור החיים, סמה, דאיסורי קבולי. האור החיים מביא לגבי סם, סם הרפואה זה לקבל את האיסורים. הוא מביא את זה בתחילת ספר שמות, ובסוף ספר בראשית, פרשת ויחי, אחד משני המקומות האלה, כמדומני, הוא מביא את זה לגבי האחים. האחים, השבטים, סליחה, השבטים הקדושים שהיו במצרים, והם לא סבלו מהשיעבוד. למה הם לא סבלו מהשיעבוד? התשובה היא מכיוון שהם היו במצרים, והם קיבלו את העול של המצרים שנמצאים שם, ואת אי הנעימות שהם לא נמצאים בארצם, את הקושי היחסי, היות שהם קיבלו את זה, לכן הם לא סבלו מהשיעבוד, והשיעבוד התחיל רק לאחריהם, כי להם הייתה את המעלה של סמה דאיסורי, קבולי, מקבלים את האיסורים. סמה איסורים, לקבל אותם, אין הכוונה לא להילחם בהם. הכוונה היא לא להילחם בהם יותר מדי, באובססיביות. הכוונה היא שוודאי האדם ילך, ירפא את עצמו, אבל מצד שני ידע להרפות ולהגיד, עד כאן, מכאן ואילך, זהו, מניחים, מתעסקים בדברים אחרים בחיים. כלומר, התעסקות יתר בהקשר הזה, ריפוי, אם והיה, ומדובר כבר התעסקות יתר, וזה מעבר לגדרי ההשתדלות, ומעבר לגדרי ההשתדלות היתירה גם כן, אז אם כן, במקרה כזה, צריך האדם להרפות, ואז ודאי שמתקיים בו סם האיסורים זה לקבל את זה. צד שני, באותם זמנים שבהם האדם צריך לרפא את עצמו, אז עד רבה ונשמרתם עוד לנפשותיכם, והוא מרפא את עצמו ועוסק בכך, בריפוי, שיטה מקובצת מביא שרבי עקיבא בגמרא מסכת נדרים בדף מם, שרבי עקיבא היה מגיע ומבקר את החולים, וכאשר היה מגיע היה מנקה את המקום שבו נמצא החולה. למה? כדי שהחולה ירגיש כמו שר חשוב. למה כמו, למה שירגיש כמו שר חשוב? תשובה היא, כשיש מצב רוח טוב, כשיש אווירה טובה, האדם מתרפא מהר יותר. כך אומר שלמה המלך, רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נכאה מיסענה. כשיש לאדם רוח איש, אז זה כלי למחלה שלו, וכשאדם יש לו רוח שבועה, אז הוא כבר פחות יכול לשאת את המחלה. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
מיצובישי, אירוע מחירות מיוחד על כל דגמי מיצובישי. רק 80 כלי רכב כל יום, במחירים שאסור לכם לפספס. מהרו, נותרו יומיים אחרונים, בכל אולמות התצוגה.
הגעתם לגיל השלישי? אתם לא לבד. שירות הייעוץ לאזרח הוותיק בביטוח הלאומי מעמיד לרשותכם עובדים סוציאליים באלפי מתנדבים שישמחו לסייע לכם ברגישות ובהבנה. תוכלו לקבל ייעוץ והכוונה למימוש זכויותיכם, להנות מביקורי בית, להשתתף בימי מידע ובקבוצות תמיכה ולהתעדכן במידע על שירותים חיוניים בקהילה, והכל בקלות בטלפון אחד פשוט. חייגו עכשיו, כוכבית 9696.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
רעיון מבריק ובגדול, סנוספארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סנו.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן ומקבלים 3 אקדמאים מינרלים טבעיים וטעימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929, למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות, כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים, מרגיע.
ששש, אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא, אעלה את ירושלים על ראש שמחתי.
יש רגעים שרק מי שמכיר אותך מבין אותם.
מבינים אותך מצוין, מרקנטיל.
ועכשיו, כדי שתוכלו לחוות חתונה עם המון נחת, מרקנטיל מתאים לכם הלוואת רק בשמחות עד 200,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5600. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
שלום, כאן חיים ולדר, החודש במגזין הורים של תרי"ג.
עקשנות, מידה שצריך למגר. חיים ולדר מתעקש להתעקש מול העקשנות. איך מתמודדים עם ילד שמאחוריו עומדת מאפיה משפחתית? המחנך הרב מרדכי וקשטוק התמודד, שרד ומספר. וטובי ברון משתפת מאחורי הקלעים בכוחה העצום של הבמה. מגזין הורים מצורף בכל חודש לחבורת תרי"ג. למנויים חייגו 0722-796666.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד שאלות שקיבלנו. שאלה אחת, האדם ניכר בזמן המבחנים ובזמן הניסיונות שלו, וכל פעם אומר האדם שיש לי ניסיון, אני נכשל בו, ולכן מגיע למסקנה שבאמת אני לא יעיל. זה לא לגמרי מדויק, כשאדם ניכר בזמן המבחנים שלו, האדם ניכר בזמן הניסיונות שלו. יותר נכון לומר כך, האדם מתרומם בזמן המבחן, האדם מתרומם בזמן הניסיון, אבל האדם ניכר בשגרה שלו. השגרה שלו זה מי שהוא. האדם לא ניכר במבחנים שלו, וכבר חז"ל אומרים, אדם לא נתפס בצערו. אדם לא נתפס בצערו, הכוונה יש לו צער, יש לו מצוקה, זה לא הזמן לשפוט ולומר, הוא כזה, הוא כזה אדם וכדומה. זה לא הדבר הנכון לעשות. השגרה זה האדם. האדם מתרומם במבחן. שאלה נוספת, לגבי אדם שהוא, שאלה, מה המשמעות של משבר? מה הכוונה בכלל משמעות? התשובה היא שמשמעות היא מה לומדים מהמשבר. כלומר, אם והיה לאדם משבר מסוים, ויש רווח מהמשבר הזה, זו נקראת המשמעות של המשבר. שאלה נוספת, להתחבר לרגשות נראה לי ילדותי. מה, איך מתייחסים לזה? אז אני תכף אתייחס לשאלה הזו, אני רק רואה ש... אני נחזור מיד לשאלה הזו בעזרת השם אחרי המאזין. ערב טוב.
הלו.
ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה, כן. שלום וברכה.
שלום לך, ערב טוב. יש איזה שאלה, יש לי איזה קרוב משפחה שהרבה שנים הוא סובל ממתחים, חרדות, חולשה, עייפות.
כן.
וזה קרה מפעם שהוא נבהל ממשהו, פחד ממשהו, ואת הפחד הזה נשאר לו, והוא לא יכול ללכת נגיד בכמה מקום, הוא לבד לא הולך כמעט לשום מקום. מישהו כן. חייב שיהיה איתו.
מאז אותו אירוע.
מזה, מיועד הוא כן. זה קרוב ל-30 שנה אפשר להגיד.
וואה. לפני אותו אירוע הכל היה בסדר, ומאז אותו אירוע הוא 30 שנה לא יוצא.
כן, 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 היה הכל בסדר אצלו, כן.
טוב.
עכשיו, מה צריך לעשות? הוא לא מתרחק כמעט מהבית.
הוא קצת כן יוצא מהבית?
סליחה?
הוא קצת כן יוצא מהבית?
כן, כן, יוצא מהבית, אבל נגיד ממקומות רחוקות הוא לא הולך.
הבנתי. ומה הוא עושה ביום-יום? זה משפיע על המצב רוח שלו?
לא, לא, אין, כמעט אין מצב רוח גם.
כן.
לא, לא.
הבנתי.
כל היום יש לו חולשה, יפות, כל מיני חולשה, חולשה.
כן.
מה אפשר לעשות? אולי אפשר... מה צריך לעשות?
מה הוא מוכן לעשות? הוא מוכן לעשות משהו?
לעבוד?
לא, הוא מוכן, לא, לא לעבוד. הוא מוכן לעבוד על הבעיה שלו?
הוא מנסה, אבל הוא אומר לו, אי אפשר.
מה הוא מנסה, מה הוא מנסה לעשות?
לא יודע. מה צריך לעשות?
צריך לעבוד בשני מישורים, לפחות. צריך לעבוד מישור אחד, זה אם נגיד, הוא מתרחק, נקרא לזה 100 מטר רדיוס מהבית שלו. זה מה שהוא מתרחק. צריך לעשות תרגילים יומיים, כל יום קצת יותר. מה זאת אומרת? בשבוע הקרוב נגיד 110 מטר, 10 מטרים. 110 מטרים, וכך בשבוע לאחר מכן עוד קצת. כל כמה זמן לראות אם אפשר להוסיף עוד קצת. כך בהדרגתיות לנסות לצאת מהתחום שהוא נעול בו, מהמסגרת שהוא נעול בה. זה נקודתית לנושא של היציאה מהבית. כלומר, לא לחפש עכשיו לצאת מהבית בצורה מושלמת, לצאת לעיר ותפקד כרגיל. אם זה המבחן, תמיד ניקשל בו. זה מבחן מורכב ומסובך מדי בשלב הזה של החיים שלו. בטח אחרי 30 שנה שהוא נעול. אז צריך קודם כל להתחיל בהדרגתיות ולאט לאט ליצור, נקרא לזה סדק, בתפיסה שלו שהוא לא יכול לצאת מחוץ לבית שלו, מחוץ לתחום שהוא רגיל לצאת ממנו.
כן.
זה בהיבט הנקודתי הזה. יש לו היבט נוסף. יש היבט נוסף, החיים שלו בינו לבין עצמו ביום יום. ביום יום שם לנסות לראות איך אפשר למצוא איזושהי תעסוקה, לכתוב, לצייר, לעשות, לפעול, למצוא לו פעילות מסוימת לעשות, להביא אנשים שם חדשים, להתייעץ איתו, לדבר איתו. העיקרון הוא שכמה שיותר לנסות לייצר מסגרת של גיוון. כמה שיותר גיוון, כי ברגע שהוא בתוך עצמו, אז זו הסכנה הגדולה. האדם המדוכה, אחת הבעיות הגדולות שהוא יותר מדי בתוך עצמו. האדם שיותר מדי חושב על עצמו, זו סגולה, אולי לא סגולה, אולי כבר דרך טבעית, להיכנס לדיכאון. הדרך להיכנס לדיכאון היא כשאדם חושב על עצמו פעם אחר פעם, כמה נזכן, כמה קשה לי, או מנסה להרגיש את עצמו. כשאדם לא מצליח לצאת מעולם הרגשות שלו, המחשבות והתחושות שלו, הוא לא יוצא מהדיכאון. הדיכאון, אחד הביטויים של הדיכאון והתכונה המשמרת את הדיכאון, זה העיסוק של האדם בו עצמו, הוא מתעסק בעצמו יותר מדי. חוזר על אותן מחשבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז בעצם הנפש לא רוצה להשתחרר, יש לו נפש יותר מאשר מה שהוא חווה ביום יום, אבל הוא כל הזמן מקובע באותן מחשבות. הוא רואה את אותו כיסא, אותו שולחן, אותם אנשים, ולכן כאן לנסות לראות איך אפשר לייצר כמה שיותר שינוי וגיוון. אפילו שינויים קטנים בתוך הבית. סדר וניקיון, וקצת לשנות אפילו את הסדרים של החפצים בתוך הבית. לנסות לייצר כמה שיותר גיוון. למה זה? התשובה היא, ככל שיש לו יותר עניין בתוך הבית, יהיה גם קל יותר להוציא אותו קצת יותר, ולייצר עוד קצת מוטיבציה לנוע קדימה גם אל מחוץ לאותו רדיוס שהוא, אמרנו 100 מטר, אז 110 וכדומה, כך לעלות.
כן. עכשיו אולי, כבוד הרב, אולי יש מישהו שיכול ללכת אליו, לאיזה רב, לאיזה רופא, משהו שיעזור לו אולי, איזה הוא שיוצא לו את הפחד, את המתח, את הפחדים.
יש דברים כאלה, ללכת עד אליו, אז אולי כדאי לפנות לרופא משפחה ולראות איך הוא יכול לעזור בנקודה הזאת.
בסדר, אני מודה לך מאוד.
להפנות את האנשים הנכונים.
כן. טוב.
כל טוב.
בסדר, תודה רבה.
ליטר, כל טוב. כן. זה התייחס לשאלה, עוד שאלה. השאלה שאמרנו להתחמר לרגשות, נראה לי ילדותי. נכון, זה נראה לאנשים ילדותי, המושג הזה של להתחבר לרגשות. אבל מצד שני, זה לא ילדותי כמו שזה נתפס, ונסביר למה. זה רק נראה לאנשים ילדותי, להתחבר לרגשות, מה זה המושגים האלה, אז יכול להיות שהמושגים לתפסו, טיפסו, כבר תפסו, כיוונים לא נכונים, או פרשנויות לא נכונות, אבל העיקרון הוא כך. נגיד האדם עכשיו הוא כועס. אז אם האדם הוא לא מחובר לרגשות שלו, כלומר הוא לא נותן ביטוי לרגשות שלו, הוא לא מרשה לעצמו להרגיש את הרגשות האלה, מה קורה איתו? הוא מרגיש כעס, כשהוא מרגיש כעס, הוא אומר לעצמו, לא, 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 את זה אסור להרגיש, אז הוא מכחיש. אבל רגש שלא נותנים לו ביטוי, אין הכוונה כעת להיות אלים ואגרסיבי. תכף נראה מהו הביטוי המבוסד והמאוזן, אבל אם האדם לא נותן ביטוי בכלל לרגש, אז מה קורה? אז נראה לאדם שלא מבטא רגש. נראה לו, אבל זה כעס מאופק. כעס מאופק הוא יכול לבוא ידי ביטוי. לדוגמה, אדם ציני, בהרבה מאוד מקרים הציניות שלו היא בגלל הרבה כעסים שיש לו, שהוא לא מרשה לעצמו להביע אותם, ולכן הוא עובר תהליך של עידון, הוא מעדן את הכעס בבדיחה צינית וכדומה. איפה הבעיה? הבעיה שאי אפשר להתמודד עם האדם הזה, אי אפשר לדבר איתו. כמו להתנות אחת שדוחה מהתוכחות, גם ציניות אחת היא דוחה את כל מה שהוא אומר, או כל מה שאומרים לו, ואין יותר שיח ענייני בין שני הצדדים, אז זה ודאי דבר שהוא פוגע בקשר שיחות בין בני האדם. אבל זה בגלל שהאדם הוא לא מרשה לעצמו להרגיש. מצד שני, לו יצויר האדם כן מרשה לעצמו להרגיש בצורה קיצונית, אז הוא מעצבנים אותו, אז הוא כועס בת אחת, והוא אגרסיבי או אלים וכדומה. ודאי שגם זו לא דרך נכונה. אז מה הדרך? הדרך היא שכן האדם יהיה מודע לרגש, אני מרגיש כעס, עכשיו יכול לנשום אוויר, יכול להירגע, ואחרי 10 דקות רבע שעה יאמר, מה יחיס, מה פגע, איך פגע, ומייצרים איזון בין שני הצדדים, ומוצאים את הדרך הנכונה כדי לפתור את הבעיה. אז אם כן, להתחבר לרגש, אפשר לקרוא איזה שם אחר, פשוט להרגיש, או כל מיני ביטויים אחרים, אבל העיקרון הוא משהו אחד. להדחיק רגשות, זה לא פתרון יעיל לטווח ארוך, ובהרבה מאוד מקרים משלמים על כך מחיר. מחיר נוסף, אגב, שמש להם על כך, זה דיכאון. הרבה אנשים שיש להם רגשות, לדוגמה, שעמום, לדוגמה, כעס, הם לא מביעים את הרגש הזה, ואז הם אומרים לעצמם, לא, 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 אסור להביע כזה רגש, ואז הם לעולם לא מתקנים את הבעיה שישנה בחיים. אנחנו חוזרים ואומרים, אין הכוונה שהאדם צריך לתקן את הבעיה שלו בכעס או באגרסיביות, אלא כן לתת ביטוי להרגשה, במילים לפחות, ואז לאחר מכן לראות איך משפרים את המצב. לאדם יש ציפייה מחבר שלו שיעשה מעשה מסוים, והוא כועס, למה הוא לא עשה את זה? אז בוא נדבר, בוא נראה, אולי הציפייה הייתה גדולה מדי, אולי הציפייה הייתה למהלך זמן קצר מדי, אולי יש משהו אחר שאפשר לעשות כדי לתקן את ההרגשה, אבל להדחיק את ההרגשה, לפעמים זה מוביל, נקרא לזה כעס, מופנם של האדם כלפי עצמו, והוא כועס לעצמו, מתוסכל לעצמו, ואז הוא מאשים את עצמו יותר ויותר, והאדם הזה יותר סובל מאשר מרגיש טוב. שאלה נוספת, למה כשאדם פוגע בי ומעליב אותי, אני לא מצליח להגיב, ואני נותן לו להשפיל אותי? יכול להיות שאדם כזה בילדות שלו עבר איזושהי חוויה קשה, לדוגמה התעללות. אדם יכול לחוות חוויה התעללות פיזית או נפשית, וכשאדם חווה התעללות, מאדם קרוב זה יכול להיות קרוב משפחה, דמויות קרובות, הוא נמצא בתוך נקרא איזה מעין קונפליקט. מצד אחד, התעללות, פגיעה, זה ודאי מבטא איזושהי שנאה מסוימת. מצד שני, המתעלל זה אדם קרוב. לא מאמינים, הוא לא יכול לפגוע בי. ולכן האדם שחווה התעללות נמצא בקונפליקט. מצד אחד, אדם קרוב שאמור לאהוב אותו, מתעלל בו. הוא הרי אוהב את המתעלל, ומצד שני הוא גם נפגע ממנו. אז איך האדם מתמודד עם התחושה הסותרת הזו? אז יכול להיות שהאדם שמתעללים בו ממשיך להתחבר אל האדם שמתעלל בו, והוא לא יוצר הבחנה, אלא הוא מכחיש את ההתעללות, ההכחשה נקרא לזה מרחיקה את הכאב, וכך האדם מסגל לעצמו תחושה של התכחשות, העמידה הזו, התכונה הזו, הופכת להיות נקרא איזה מעין קניין בנפשו, ואז כל פעם שמישהו פוגע בו, הוא לא ממהר לקלוט שזוהי פגיעה, לוקח לו זמן, למה זה לוקח לו זמן? לוקח לו זמן להבין שמעליבים אותו, שפוגעים בו, בגלל שהוא הורגל להתכחש לעלבונות, להשפלות, להתעללות, והידיעה הזו היא חשובה שיהיה לאדם אותה כדי שיבין מהלך שקורה בתוך נפשו, להיות מודע לכך וכך להיות עירני כדי לראות איך אפשר לתקן את המצב. שאלה נוספת, האדם שואל, אני מרגיש שהעולם הוא מקום רע, למרות שאני מתחזק באמונה, אבל זה לא עוזר לי, עדיין מרגיש, העולם הוא מקום שתמיד יהיה בו רע. רבי איזיק שר אומר על קין, הוא היה עם מצב רוח רע, הקדוש ברוך הוא ניסה לעודד אותו, אמר לו, אם תיטיב, סט, אבל הוא קין ממשיך בשלו, הוא הרג את הבל, ואמר, אין דין ואין דיין, אין עולם הבא ואין תחיית המתים. איפה? איפה האמונה של קין, שבשם האמונה הזו הביא קורבן לבורא עולם? התשובה היא, אומר הגאון רבי איזיק שר, שכשאדם נמצא עם מצב רוח רע, אז הוא תמיד צובע את המציאות, הווה, עבר ועתיד ברע. ולכן, לפעמים חיזוק באמונה זה משהו נהדר, חובה כל הזמן, אבל ודאי שלפעמים נצרח האדם גם למימד נוסף, לחיזוק במצב רוח. חיזוק באמונה ודאי משפיע על מצב הרוח, ולפעמים חיזוק במצב הרוח משפיע על הלב להיות פתוח, לשמוע את דברי האמונה. בהרבה מקרים, לאדם אין פתרונות בחיים שלו, ויות שכך הוא מתוסכל, מנסה להתחזק באמונה, נהדר. נכון, כך צריך, אבל יחד עם זאת, צריך גם למצוא את הפתרונות, כי כשאדם אין את הפתרונות לאותן בעיות, או דרכי ההתמודדות עם אותן בעיות, גם אם אין פתרון לאותה בעיה, אז זה עוזר לאדם לחזור לשגרת החיים. אבל אם האדם מתחזק כל הזמן באמונה, יחד עם זאת, הוא לא מוצא דרכי התנהלות והתמודדות, אם לפתור את הבעיה או לחיות עם הבעיה. אז הבעיה היא מציקה לו פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, וזה פוגע במצב רוח של האדם, ואז האדם הגיע למסקנה, אם יש לי כזה מצב רוח רע, אז הוא כבר צובע את הכל רע, ואז גם האמונה שלו גם היא נחלשת. אז ודאי האמונה היא מקור למצב רוח מרומם, אבל המצב רוח המרומם גם יכול להיות כלי לפתיחת הלב כדי שהאמונה תוכל להיות מופנמת בו. ולפעמים כדי שהמצב רוח יהיה טוב, צריך אדם למצוא גם כן כלי, דרכי התמודדות, בצורה נכונה עם המציאות, וכך הבעיות, אם הן ישנם, הן פחות מציקות לאדם, והן עוזרות לו להכיל את האמונה שהוא כה רוצה. נרצה לגעת בדקה האחרונה, מה השורש לכך שאדם נותן לאחרים ולעצמו לא? תשובות רבות יכולות להיות, תשובה אחת, יכול להיות שהאדם הזה נותן לאחרים, נקרא איזה כמנגון הגנה על עצמו. במהלך החיים הוא למד שאסור לו לקבל דברים, ולכן במקום להיות עסוק בעצמו, הוא מתעסק באחרים, נכנע בצורה טוטלית לצרכים של האחרים. כאן תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה לשלום פולק, אורי כהן, לכם המאזינים, ומחר בוקר בעזרת השם ב-6:05 בנושא חינוך הילדים. היי וברוכים.
להצטרפות למיזם החיזוק העולמי של כל חי ואופטיקה הלפרין וקבלת מסגרת משקפיים במתנה, אתם מוזמנים לאחד מסניפי הלפרין הבאים: ירושלים בסניפי כיכר השבת ירמיהו 9 ועזר יולדות 4, בבני ברק בסניפי רבי עקיבא 92 ורבי עקיבא 115, וגם בסניפים בקניון לב אשדוד, העלייה בית בצפת, הקישון 48 ברמת בית שמש וחיים עוזר 33 פתח תקווה ובצומת שילת. פרטים בסניפים. שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמותקין 8 ראשון לציון, בחשרות בדץ בית יוסף.
לפני כולם, רהיטי קיבוץ השלושה.
מצטרפים למסלול הקיץ של מי עדן, ומקבלים 3 אקדמאים מינרלים טבעיים וטעימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות. מי עדן, כוכבית 2929, למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות, כפוף לתקנון.
וואלה, באמת טעים, מרגיע.
נצלו את שבוע הספר ובואו לרכוש את ספרי מכון ירושלים במבצעים מיוחדים. ירושלים, שמגר סנטר, כיכר בלז, בני ברק, רחוב ירושלים 10, מוקד ההזמנות 02-651-0627, מכון ירושלים.
שלום, כאן חיים ולדר, בעונה הבאה של חבורת תרי"ג.
עשיתי את זה! עשיתי את זה! שאני מקווה שכולם שם חגורים!
למנויים חייגו 0722-796666.
אתה ירושלמי? את האמת, אתה נראה קצת בני ברקי.
מה זה משנה מאיפה אני?
מהיום זה בהחלט משנה. פיקוד העורף התקין מערכות התראה ממוקדות הפועלות לפי שם העיר או היישוב בהם אתם נמצאים. בדיוק כמו בזמני כניסת השבת, גם כאן נכנסים למרחב המוגן רק לפי שם העיר או היישוב בהם אתם שוהים בעת הסכנה. כולנו משתדלים, כולנו מוכנים. למידע נוסף התקשרו 104 או ייכנסו לאתר פיקוד העורף.
רעיון מבריק ובגדול, סנוספארק, נוזל הכלים בבקבוק של ליטר עם משאבה. נוח יותר, גדול יותר, מבריק יותר. מה הבעיה? קחו סנו.
כללית מזכירה לכם, כדי לשפר את רמות הכולסטרול בדם חשוב לצרוך מדי יום 2-3 כפות של שמן זית, או בסלט או בבישול.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12:00.
לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. כמה ארגונים פלסטינים החליטו ערב לפתוח במאבק בתוכנית המאה של הנשיא טראמפ, שמבקשת לכונן שלום בין ישראל לפלסטינים. על פי התוכנית הפלסטינית, החל מהשבוע הבא התקיימו מחאות עממיות ביהודה.